זה דבר אחר לגמרי. אני מכירה ברוממות של הקדוש ברוך הוא בלי קשר מה הוא נתן לי ואיך החיים שלי. בסדר? זה שני דברים שונים. אז יש לנו כוח הכרת הטוב ומעלות עבודה מאהבה. אנחנו קוראות פרק ב' פסקה ג'.
רגע, אהבה זה כאילו בלי קשר משהו?
כן, אהבה זה כאילו מצד ראיית רוממות התורה, מצד ראיית הגודל של התורה, מצד ראיית הטוב של הקדוש ברוך הוא, לאו דווקא בהקשר אליי. יכול להיות שאני לא זכיתי חלילה לבריאות, אבל אני רואה, וואי, רוב העולם מתפקד ובריא. יכול להיות ש... כלומר, שבאופן אישי, אולי לי יש איזשהו חיסרון, אבל בעולם אני רואה שבאופן כללי החיסרון הזה פחות קיים. שזה שתי מדרגות שונות. יודע? בהכשרת מורים, אז מישהי פעם אמרה, אם לא הכנת שיעור, תשאלי, מה אתם אומרות, נדליק מזגן? יש על זה שיעור שלם. כן. של לאה? אז אמרנו שהייתה נבואה שיהיו 12 שבטים יעקב. בחישוב פשוט, יעקב יש 4 נשים. בחישוב פשוט, כל אישה, תלד 3 ילדים, לאה יולדת את הילד הרביעי, אומרת, וואו, קיבלתי יותר ממה שהייתי אמורה. גם את השלושה אף אחד לא הבטיח לה, אבל השלושה עוד איכשהו כביכול היו ידועים. אז כשאני מקבלת משהו שהוא עוד יותר לא ברור, ככל שהוא יותר לא ברור מאליו, הכרת הטוב שלי גדלה. לכן הרבה פעמים אנחנו נמצא אנשים שיש להם הכרה טובה מדהימה לאנשים זרים, ולהורים שלהם למשל, שנתנו להם את כל החיים, יש להם פחות הכרת הטוב. למה? כי לכאורה הורים זה מובן מאליו. ואדם זר שעשה לי איזושהי טובה חד פעמית, זה לא מובן מאליו. בסדר? ואנחנו מכירות את, נכון, אנחנו מכירות את העובדה שמשה רבנו לא יקה, לא תיאור ולא תאפר מתוך הכרת הטוב, על היאור שהציל אותו בטבע ועל האפר שבזכותו הוא התמין שם את המצרי. וידוע השאלה של הרב נבנצל וגם הרב דסלר כותב על זה, הרי היאור והאפר לא מרגישים, ומה התשובה המפורסמת? שמה? נכון. משה רבנו מחנך אותנו לחנך את עצמנו. אנחנו נורא רגילות לחנך את הילדים שלנו, את החניכים שלנו, את האחים שלנו. אין לנו מספיק מודעות לחשיבות לחנך את עצמנו. כמה פעמים אני רואה את תלמידות שאומרות, וואה, זה לא טוב לאחותי לקרוא את זה או לראות את זה. רגע, ולך זה טוב? תמיד כאילו אנחנו דואגים להם, ואנחנו כאילו לדאוג לנו, כביכול לנו יש נפש עמידה, אנחנו יכולות להכניס לנפש שלנו מה שבא לנו. אני לא זוכרת אם סיפרתי לכם, אבל פעם בטעות בעלי תדלק דלק במקום סולר. והוא מתקשר לאבו סכניק והוא אומר לו, התבלבלתי, הכנסתי דלק במקום סולר. אז הוא אומר לו, אוי ואבוי, אל תזוז, אני שולח לך גרר, הוא אומר, אתה לא יכול לנהוג אפילו מילימטר. אני אומרת לעצמי, על רכב, מה שנקרא נטו חומר, כמה אנשים דואגים, אתה לא יכול לנסוע מטר, וכמה אנחנו מהלכות בעולם הזה, שאנחנו מכניסות לנפש שלנו דברים שלא מתאימים. כאילו דלק או סולר זה דרמטי, אבל אם אני אכניס לנפש שלי משהו שמתאים לה או שלא מתאים לה, זה סבבה. לא, משה רבנו לא מוכן להכניס לנפש שלו משהו שיפגום בהכרת הטוב. סליחה, זה לטובת עם ישראל מכת אדם. זה לטובת עם ישראל מכת תקינים, אבל זה יפגע בנפש שלי. אחד הדברים שאנחנו לומדות פה זה להיות דרוכות למה אנחנו מכניסות לנפש שלנו. לא לדאוג רק לאחים, לילדים, לתלמידים, ללא יודעת מי. לדאוג לנו. וגם אם נראה לנו שאנחנו עמידות, כן, אני לא חייבת להיחשף לכל דבר. היום רגילים, מה שנקרא, לעשות סרטונים מפיגועים, אפילו סרטונים מאיך חיסלו את המחבל, שזה נורא שמח, אבל למה אני צריכה לראות איך בדיוק חיסלו את המחבל? מה זה עושה לנפש שלי? שלא לדבר על דברים של בעיות של צניעות וכדומה. כמה אני דרוכה למה אני מכניסה לנפש שלי? באיזה הקשר אמרנו את זה? בהקשר של משה, בהקשר של הכרת הטוב. יש? אנחנו חוזרות לענייננו. אז יש כאן, אנחנו הולכות לדבר על שני כוחות. כוח הכרת הטוב וכוח עבודת השם מאהבה. שהם שניהם טובים, אבל הם שונים. כוח הכרת הטוב יש בו משהו שהוא יותר אישי, ועבודת השם מהווה זה על עצם רוממות הקדוש ברוך הוא והכרה בגודל של התורה. אז אני מתחילה לקרוא את הפסקה, פרק ב' פסקה ג'. יסוד תיקון העבודה הוא לסדר כל דבר וכל כוח בין בנפש ובין בעולם ביושר על מכונו, ולא להפך הסדרים ולמנוע בזה השפעת הכוחות. כן, כשאנחנו רוצות לתקן משהו, אנחנו צריכות שיהיה פה סדר. האלוקים עשה את האדם והעולם ישר, במלוא הכוחות והאמצעים הדרושים לשלמות הגוף והנשמה, להוצאתם אל הפועל, להיטיב ולהשכיל, והמבטל את הסדר הנמשך מהנהגתו יתברך, הרי הוא מחריב ומארס. כמה פעמים נראה לנו שיש לנו כל מיני ניסיונות שגדולים עלינו? לא, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא עשה את האדם והעולם ישר. לאדם יש כוחות להתמודד. יש לו כוחות להגיע לשלמות הגוף והנשמה. אז גם אם אני לא אהיה משה רבנו, אני יכולה להיות מרב הכי טובה שיכולה להיות בעולם. כי אני לא אמורה להיות משה רבנו, אבל קיבלתי את כל האמצעים והכוחות להוציא לפועל את הנשמה שלי. כמו מי שעושק מהגוף את התנועה הדרושה לו, כמו שישקף תמיד מקופל כפנקס ולא יזוז ממקומו, ולא יזיז עבריו, שבוודאי יבטל בזה חיות הגוף. כך מי שמונע את נפשו מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא עושק ממנה את חוקה ומוכרחת להתקלקל. כן, כולנו נבין שאם חס וחלילה בן אדם יישב בתנוחה וברית ולא יזוז, כן, יהיה לו התכווצות שרירים, יהיה לו אם זה יהיה הרבה מאוד זמן, יהיה לו אפילו ניוון חלילה. למה? כי שרירים שלא מזיזים אותם מתנוונים. אותו דבר בנפש, שרירים שלא מזיזים מתנוונים. אם אני לא מאמנת את שריר הכרת הטוב, אם אני לא מאמנת את שריר האהבה, אם אני לא מאמנת את שריר היראה, אם אני לא מאמנת את שריר החסד, אם אני לא מאמנת את שריר הענווה, כן, השרירים האלה יהיה לי הרבה הרבה יותר קשה. זה טוב שאתם לומדות בגיל צעיר, אתם יכולות מה שנקרא לאמן את השרירים כשהם עוד ככה טריים. וזה משהו שאנחנו צריכות בשבילו מודעות. מה חשוב לנפש שלי לאמן? מה אני לא רגילה לאמן? מי שמזהה על עצמה שהנטייה הטבעית שלה היא יותר אגואיסטית, אז זה לאמן בחסד. ומי שמזהה אצלה שהנטייה הטבעית שלה היא יותר כעס, אז זה לאמן בנחת. כל אחת צריכה להבין איזה שריר היא צריכה לעודד את הנפש שלה להפעיל. כן, מי שמונע את נפשו מהתנועות הדרושות לה, הרי הוא עושק ממנה את חוקה ומוכרחת להתקלקל. ולפי ערך הפעולה וחזקתה הראויה לה, לפי המשך ההכרה השלמה, כן יהיה ההזק במניעתו. ככל שאני מונעת מעצמי מידה שהיא יותר משמעותית, אז הנזק יותר גדול. כל התורה בנויה גם כן על פי סוד ההמשך לעניין הנפש, כפי מה שיוצרה יודע עניינה וחושפה הראוי בעמידת החוכמה. הקדוש ברוך הוא ברא גם את התורה וגם את הנפש שלנו, ויש התאמה בין הדברים, שהתורה נותנת כוחות לנפש להוציא לפועל את עצמה נכון. עד כאן מובן? המשכנו. הכוח של הכרת טובה הוא כוח גדול בנפש, שכפי מעלת טהרתה יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל. מי יוכל להסביר את המשפט הזה? כפי מעלת טהרתה של מי? של הנפש. ככל שהנפש שלי יותר טהורה, היא יותר תרצה להוציא לפועל את מה? הכרת הטוב. במילים אחרות, הכרת הטוב היא מדד לטהרה של הנפש שלי. עכשיו, אני יכולה גם לעבוד הפוך, לעבוד על הכרת הטוב, וממילא הנפש שלי תהיה יותר טהורה. וכפי מה שהאדם שלם בדעתו, מתמלאה התרשמותו ממנו. סיפרתי לכם על הילד עם הטפו צ'יפס, נכון? סיפרתי לכם את הסיפור הזה? לא סיפרתי לכם? זה סיפור שאני מספרת הרבה, אני כבר לא זוכרת איפה סיפרתי ואיפה לא. זה היה כבר לפני הרבה שנים. אני הולכת לסופר דקל, אני רואה ילד קטן, בן 4-5 גג. הוא קונה טפו צ'יפס. עכשיו ילד מקבל חטיף, מה את מצפה? וואי, הם מבסוט, תודה לאימא, משהו, סתם ככה ביום של חול, קנתה לה טפו צ'יפס, לא לכבוד שבת, לא יודעת, קנתה לה. הילד, ככה לידי, פותח את הטפו צ'יפס, הוא אומר, עוד פעם דפקו אותי, כזאת שקית מנופחת וכזה קצת צ'יפס. אני רואה את הילד הזה, ופשוט כאב לי הלב, כאב לי הלב. ילד, בן, עוד פעם, בן 4-5, וכבר מה החוויה שלו מהחיים? דפקו אותי. זה החוויה. יש אנשים שכשהוא בן 4-5, מצד אחד זה יותר כואב, כי את אומרת, ילד, אמור להיות חטיף, כאילו אמור כל כך לסמוך בחטיף שהוא קיבל. מצד אחד זה יותר כואב, מצד שני את אומרת, עוד יש לו הרבה שנים לתקן. לפעמים אני רואה אנשים מבוגרים שעדיין זאת חוויית החיים שלהם, דפקו אותי, לקחו לי, שתו לי. זאת חוויית החיים הקבועה שלהם. וזאת עבודה מאוד 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 קשה. אנשים כאלה, האפשרות שלהם לתקן את עצמם היא מאוד נמוכה. כי תמיד כשמשהו לא הולך להם, מישהו אחר השם. מישהו אחר השם. לפעמים זה הקדוש ברוך הוא, לפעמים זה ההורים, לפעמים זה זה, לפעמים, 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 לפעמים. ולפעמים יש אפילו סגנון טיפולי כזה, שאנשים הולכים ואצל המטפלים ומגלים כמה ההורים דפקו אותם, וכמה כעס יש להם על ההורים, זה מין סגנון כזה, מי דפק לי את החיים? במקום לקחת אחריות ולהתבונן ולראות איפה אני לוקחת אחריות, על מה אני יכולה להכיר טובה, אף אחד לא חייב לי כלום בעולם הזה. אף אחד לא עובד אצלי פה. ויש אנשים שהתפיסה הפנימית שלהם זה שכל העולם עובד אצלהם, ואם משהו לא הולך, דפקו אותם. הייתה לי תלמידה שזה ממש כואב. הייתה ילדה בכיתה י' א', שכל פעם הייתה מתלוננת, וואי, החברות אומרות לי שהם יבואו והם לא באות. אני מזמינה, מתחמקות, אתה יודע? וכל הזמן החוויה שלה, וגם ההורים היו מתקשרים אליי, איזה ילדות יש לך בכיתה? כל פעם קובעות, מבריזות לה, כל פעם עד שיום אחד, וראיתי שהם רק מעודדים את ההסתכלות הזאת. יום אחד הייתי מאוד קשה, בדרך כלל אני נחמדה, אבל הרגשתי שאני חייבת לנער את הילדה הזאת. אני שואלת אותה, תגידי, לכולם חברות ככה קובעות ומבריזות או לא זה? אז היא אומרת לי, לא, רק לי. אמרתי לה, אולי תחשבי למה הם עושות את זה לך. תראי, אני חושבת שזאת שאלה מאוד קשה. כי בעצם מה אני אומרת? מה יש בך שמרחיק חברות? זו שאלה קשה, אז לא עושים את זה בדרך כלל. אבל כשהרגשתי שאני לא מצליחה להחזיר אליה את האחריות בשום צורה, וכאילו הייתה צריכה להתבונן, וברוך השם, אחרי תהליך ארוך היא כן למדה לקחת אחריות. אבל זה הייתה, אמרת כאילו, המציאות משקפת לך את ההתנהלות שלך. כמה זה כיף להיות עם מישהו שכל היום מריר ואומר כמה דפקו אותו בחיים. למי מתחשק להיות עם חברה כזאת? עכשיו, ילדה טובה, מתוקה, אבל זאת חוויית החיים שלה. דפקו אותי, אכלו לי, שתו לי. ככל שאדם, כן, יותר מכיר טובה, אומר הרב, זה מעיד על הטהרה של הנפש שלו. עכשיו, אנחנו מצד אחד יכולים לעבוד על טהרת הנפש, וממילא תהיה לנו יותר הכרת הטוב. מצד שני, אנחנו יכולות לעבוד על הכרת הטוב, וממילא תהיה לנו יותר טהרת הנפש, מה שנקרא, לא חשוב הסדר. אבל זו תפיסה מאוד 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 חשובה. עד כדי כך שכתוב שכל הכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה השריר שאני מאמנת. אני מאמנת בנפש את כפירת הטובה. ממילא אני כופרת בטובתו של הקדוש ברוך הוא חלילה, אבל גם הפוך. וזה החלק המעודד, שאם אני מאמנת את הכרת הטוב, אז אני ממילא לומדת להכיר טובה על הקדוש ברוך הוא. הרב אוירבך הוא לא היה אדם של סגולות, ובכל זאת הוא נתן סגולה לשמחה, והסגולה לשמחה שלו זה שכל אדם לפני ברכת מודים ב-18 יחשוב על חמישה דברים ספציפיים שהוא מודה עליהם. לא תודה על החיים, תודה על הבריאות, כזה מלמעלה, תודה ספציפית. למה? כי כשאדם בחוויית חיים של הכרת הטוב, ממילא הוא אדם יותר שמח. שוב, כמו הדוגמה שנתתי, שאנשים שהם בחוויית חיים שדפקו אותם, ממילא לא היו אנשים שמחים. שאלות עד פה? הרב אוירבך. ממש ממש המלצה. כל פעם לפני שאתם מגיעות ל-18, לחשוב, חמישה דברים שאתן מודות עליהם. ככל שזה יותר ספציפי זה יותר טוב. למה? למה ככל שזה ספציפי זה יותר טוב? לכאורה זה נורא גדול להגיד תודה על החיים. למה זה חשוב לראות את זה בפרטים? כי מה? לא שומעת? אפשר לתת דוד מעומק הלב. הרגש הוא נפעל מהפרטים, השכל נפעל מהכללים. שכל צריך חוקים, שכל צריך תיאוריות. רגש מתרגש מפרטים. כשאת מתפללת באופן כללי על חולים, את הרבה פחות מתרגשת מאשר כשאת מתפללת על החולה הספציפי היקר לך הזה. למה? כל חולי עמך ישראל כוללים את החולה הספציפי הזה, אבל כל חולי עמך ישראל זה גדול, זה לראש. לרגש החולה הספציפי הזה הרבה 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 יותר נוגע. כמו כל הסיפורים על השואה, אומרים לך 6 מיליון, זה כואב, אבל את הרבה יותר מתרגשת כשמספרים לך על הילדה ההיא וההיא וההיא. הרגש נפעל מפרטים. אז הכרת הטוב באופן כללי זה דבר נהדר. אבל אם אני רוצה גם להתרגש מזה ולהפעיל את הרגש שלי, ככל שאני יותר ספציפית זה יותר משמעותי. אם נותנים לך מחמאה בסגנון וואו איזה מקסימה, זה נורא כיף. אבל אם נותנים לך מחמאה נורא ספציפית, את יודעת, הסגנון שלך כשאת עושה את זה ואת זה ואת זה הוא נורא 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 מרגש אותי. מחמאה כזאת היא הרבה יותר תרגש אותך. למה? כי היא ספציפית, היא שלך. שתי הבנות שלי חזרו עם תעודה השבוע, תעודת מחצית. אחת קיבלה הערה כזאת, וואו, את מתוקה, מקסימה, איזה כיף לנו שאת בכיתה שלנו. ממילא היא פחות התרגשה. השנייה קיבלה הערה לכאורה הרבה פחות חזקה, היא לא מקסימה, מתוקה, כמה אבל הערה הייתה נורא 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 ספציפית לילדה הזאת. ברור שזאת הערה הרבה יותר מרגשת. כי ההערה הזאת, כמה את מקסימה וכמה את מתוקה וכמה כיף שאת בכיתה שלנו, כל ילדה יכולה לקבל. והבת שלי לא הרגישה שזה משהו שהוא כאילו וואו, מרגש אותה במיוחד. למה? כמה יותר ספציפי נוגע ברגש. כמה יותר כללי נוגע בשכל. שאלות? אז הרבה פעמים אם אתם רוצות לעורר רגש, שימו לב לדברים ספציפיים. תהיו ספציפיות, תצליחו לעורר את הרגש שלכם. אז אני חוזרת מתחילת הפסקה. הכוח של הכרת טובה הוא כוח גדול בנפש, שכפי מעלת טהרתה יגדל הכוסף של הוצאתו לפועל. וכפי מה שהאדם שלם בדעתו, מתמלאה התרשמותו ממנו. ותנועה זו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש. איזה תנועה? הכרת הטוב. אז אמרנו קודם, כשאדם, כמו שאדם לא מאמן שריר בגוף, השריר הזה נתפס. אם אנחנו לא מאמנות את השריר של הכרת הטוב, השריר הזה חומק לנו. ולכן אחד השרירים הראשונים לאמן, אומר הרב, זה תנועת הכרת הטוב. לפתוח את העיניים ולראות על מה אנחנו מכירות טובה. ותנועה זו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש, ביסוד חוקה מתאים לשלמות המציאות באמיתת החוכמה העליונה. כל מה שתגדל הטובה וכל מה שתתמיד יותר וכן כל מה שירוחק ערך המקבל מהנותן, כפי רוממות הנותן המיטיב, כה תגדל התשוקה של הכרת הטובה. עוד פעם, ככל שתגדל הטובה, ככל שתדמית יותר וככל מה שירוחק ערך המקבל מהנותן, כפי רוממות הנותן המיטיב, כה תגדל התשוקה של הכרת הטובה. ומצד שלמות המציאות הכללית, ביושר החוכמה העליונה והמיטתה, בא חיוב שלמות העבודה מתוך חוק הכרת הטובה למיטיב האמיתי ברוך הוא. מי מיטיב לנו תמיד? מי מיטיב לנו טובה גדולה? מי מיטיב לנו טובה בצורה כזאת שהגודל שלו הוא לאין ערוך רחוק מאיתנו? כמובן הקדוש ברוך הוא. בעשות הטוב והישר בעיני השם יתברך. ובהשגחתו על מעשה בריאותיו, שהדברים הטובים ההולכים בדרכיו יתבו בעיניו, והרעים הם נגד רצון קודשו. סיפרה לי פעם הרבנית עידית, שהיא הלכה בערב ראש השנה לכותל, ומה היא אמרה? הקדוש ברוך הוא שתהיה לך שנה טובה. מה זה אומר? מה זה לאחל לקדוש ברוך הוא שתהיה לך שנה טובה? מה אתם מבינות מזה? שמה? שיכירו לו טובה, שיהיה לו נחת מאיתנו. נכון? אומרים להורים שיהיה לכם נחת מהילדים? אז היא כביכול ברכת הקדוש ברוך הוא שיהיה לו נחת מעם ישראל, בבריאות. כן? שנדע להכיר טובה. נכון? איך מכירים טובה לקדוש ברוך הוא? מה הוא צריך מאיתנו? מה זה? הוא לא באמת צריך מאיתנו כלום. אבל הנחת של הקדוש ברוך הוא מאיתנו זה עשיית רצונו, זה עשיית מצוותיו. ולכן להכיר טובה זה לא רק להגיד, וואי הקדוש ברוך הוא כמה אתה טוב. לא מספיק להגיד איזה טוב השם. איזה טוב השם? כשאני רוצה להכיר טובה לחברה, אני מחזירה לה טובה. אוקיי, אם היא הביאה לי מתנה ביום הולדת, אני אחפש אולי להחזיר לה באיזה חג או באיזה זה, או הביאה לי משלוח מנות, אני אחזיר לה פה. נכון, יש הכרת הטובה זה לא רק תחושה, אנחנו עושים איתה משהו. הקדוש ברוך הוא לא צריך שניתן לו כלום, אבל הכרת הטוב שלנו מתבטאת בעשיית רצונו. ולכן הכרת הטובה היא ממילא משהו שגורם לנו לגדול. כי אם מתוך הכרת הטוב אני עושה את רצון השם, אז אני נהיית בן אדם יותר גדול ועם נפש יותר טהורה. שאלות? על ידי עשיית רצונו, כן, על ידי מצוות, על ידי תפילה, על ידי... כן? כלומר, לא מספיק להגיד, וואי, הקדוש ברוך הוא תודה. ומה את עושה עם התודה הזאת? כלומר, הכרת הטוב היא הכרה בנפש, היא לא רק סימן טבעי, אמרתי תודה. כי אז זה נימוסים, זה לא הכרת הטוב. אוקיי, לנהג באוטובוס אני אומרת תודה. כאילו, שזה הכרת הטוב, אבל גם הכרת הטוב נימוסית כזאת, כי זה טקס, תודה, שלום, כזה. הכרת הטוב, אם אני רוצה שהיא תהיה המשמעותית ושהיא תעיד על הנפש הטהורה שלי, היא לא נימוסים.
אני למדתי מה הקשר של הכרה
הטובה
לקדוש ברוך הוא.
עכשיו הוא אומר, רגע, לאדם יש כוחות להתמודד ולהוציא את הנפש שלו לפועל. איך מוציאים את הנפש על הפועל? יש כל מיני מידות שאנחנו צריכות לפתח בתוכנו. המידה הראשונה שהרב ממליץ לפתח זה הכרת הטוב. בסדר? למה? כי מהכרת הטוב יבוא הרצון לעשות את רצון השם, וזה כל העבודת השם. עוד? תודה שחיברת את החוט, בטח עוד... עוד שאלות, בנות? אז אנחנו ממשיכות. בעשות הטוב הישר בעיני השם יתברך ובהשגחתו על מעשה בריאותיו, שהדברים הטובים ההולכים בדרכיו יטבו בעיניו, והרעים הם נגד רצון קודשו. על פי סדר מערכות קדושת העולמות והפכי הקדושה הבאים, באופן שהכרת הטובה תהיה פעולה מועלת ממש. מה זה מועלת? מועילה, בסדר? מועלת ממש. שוב, אנחנו לא רוצים רק הכרת טוב נימוסית, שהכניס כביכול עצמו לרצות בה. וכפי שלמות המסדר וערך רצונו יתברך, כן ערך התיקון והעבודה הנמשך, מה הולך בדרך הטוב להשלים הכרת טובתו למיטיב ברוך הוא. והנה עוצם התנועות החזקות שראו שתימשך נפשנו מהן מצד הכרת הטובה על חסדיו ברוך הוא, בוודאי שאנו חלושים מלעלות על ציורנו אפילו חלק מהם. אנחנו אפילו לא יודעות על מה בדיוק אנחנו מכירות טובה. ואנו צריכים להרגיל עצמנו מעט מעט באור זה שלא תחלש נפשנו מזוהרו. איזה ביטוי מדהים. אומר הרב, אם באמת היינו מבינים את כל הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ומאיזה פיגוע הוא מציל אותנו עכשיו, ומאיזה מחלה הוא מציל אותנו עכשיו, ואיך המערכת של גוף האדם שלי עובדת כרגע, ואיך מערכת הכוכבים וגרמי השמיים, איך הקדוש ברוך הוא מאזן, שמצד אחד יהיה כוח משיכה כזה, שהכוכבים לא יתרחקו, כי הרי אם נתרחק מדי מהשמש, מה יקרה? מה יקרה? נקפא. ומצד שני, שכוח המשיכה לא יהיה חזק מדי, כי אחרת מה יקרה? מה יקרה? נקרוס חלילה לתוך השמש. דוגמה. וכל כך הרבה דברים שאנחנו בכלל לא מבינות על מה אנחנו, זה רק הדגמה, בסדר? כי מעולם הפיזיקה אז אני, יש לי כמה דוגמאות, אבל כל אחד יכול להביא מעולם שלו כמה דוגמאות על מה צריך להכיר טובה. אומר הרב, אם היינו מבינים באמת את כל טוב השם, היינו מסתנברות מהזוהר של הטוב הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד שאנחנו אפילו לא מבינות על מה אנחנו צריכות להכיר טובה, כדי שלא נחלש מזוהרו. כשלא נסתנבר מדי. מה זה? לא שומעת? אני לא שומעת אותך. המזגן פה. אמרתי שאחד החסדים של הקדוש ברוך הוא זה שהוא מונע מאיתנו לראות את כל הטוב שלו. כי אז היינו מסתנברות ונחלשות מעוצמת הטוב. כמו שאני אפתח את העיניים מול השמש בלי מסננים, אני יכולה להסתנבר. אז הטוב של הקדוש ברוך הוא כל כך גדול לאין ארוך, שחלק מהחסד שגם עליו אנחנו צריכים להודות זה שאנחנו לא רואים את כל הטוב הזה. כי אם הייתי צריכה בו זמנית להבין ממה עכשיו אני ניצלת, בעולם הקוסמולוגי, בעולם הביולוגי, בעולם הביטחוני, כאילו אני לא יודעת איפה להתחיל בכלל. לא אמרתי חובה מסוימת, חוויה של הכרת הטוב שמולידה מעשה. אז כשחוויית הטוב של הכרת הטוב לחברה, אולי זה יוליד ממני להביא להוגה לשבת. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך ממני משהו, זה לעשות רצונו. בסדר? אז אני רוצה רגע לראות את זה בשפה המדהימה של הרב. בוודאי שאנו חלושים מלעלות על ציורנו אפילו חלק מהם, חלק מהטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ואנו צריכים להרגיל עצמנו מעט מעט באור זה שלא תחלש נפשנו מזוהרו. אם נראה בבת אחת את כל הטוב שהשם עושה לנו, נסתנבר. אז אנחנו צריכות להרגיל את עצמנו בהכרת הטוב לאט לאט. ואין שיעור לחלישות הנפש המגיעה לה כשימנעו מזה ההמשך המחויב בחוקה חוק האמת של פעולות השם אמת. אי אפשר לדמיין כמה נפש שאין בה הכרת טוב היא נפש חלשה. היא נפש חלשה אובייקטיבית ביחס לטהרה שיכולה להיות, אבל היא גם נפש חלשה במובן הפשוט שלנו. אדם שאין לו הכרת הטוב אין לו חוסן נפשי. בחסידות אומרים שאדם צריך לדעת את חסרונותיו כדי לדעת על מה לעבוד, אבל הוא צריך לדעת את כוחותיו כדי שיהיה לו עם מה לעבוד, שיהיה לו כלי עבודה. הכרת הטוב זה כלי עבודה עוצמתי כל כך. הוא נותן כל כך הרבה כוח לכל כך הרבה התמודדויות בחיים. יותר טוב ממה? לא עשינו השוואה. אמרנו שאדם, פתחנו במשל, אדם שהוא מקופל כפנקס ויש שרירים שהוא לא מאמן, הוא מתנוון. נפש שלא מאמנת שרירי מידות טובות היא מתנוונת, או בשפה של הרב אין לה טהרה. אז אחד השרירים הראשונים שאנחנו צריכים לאמן בנפש זה הכרת הטוב. כי זה יהיה המדד לטהרת הנפש שלנו. וזה יהיה גם אחר כך הכלי לחוסן הפנימי שלנו. לא. יש לנו כמה דרכים לעבוד, ואחת הדרכים הראשונות שחשוב לאבד אותה זה הכרת הטוב. ואפילו אם זה בשלבים הראשונים מלאכותי. כאילו זה ממש לשבת לפתוח את העיניים על מה אני מכירה טובה. בגלל שמה? איפה הוא דיבר על זה? לא, בפרק הראשון דיברנו על קודם כל הבנה. פרק הראשון הבנה. הפרק השני זה עבודה על רצון. אז אחד הדברים שמעוררים את הרצון שלי לעבוד את השם זה הכרת הטוב. אתה יודע, פרק א' זה כאילו, אם אני מחלקת את זה לכוחות הנפש, אז אמרנו, פרק א' זה השכל. פרק ב' זה הרצון, בגלל זה פתחנו במוכנות לסבול את מרירות הסם. נכון? אבל אחר כך אמרנו, הוא לא חייב להיות מר, אין לנו אידיאל שזה יהיה מר. אחד הדרכים שעוזרים לנו ונותנים לנו כוחות לעשות את רצון השם ולעורר את הרצון שלנו לעבוד, זה פיתוח הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב שבא. בסדר? יש? זה דומה אבל זה לא אותו דבר. עין טובה זה למשל ללמד זכות על מישהו אחר, זה לראות אותו בטוב. בן אדם שרגיל להכיר טובה, ממילא מפתח עין טובה. הוא אומר, רגע, וואו, אם אני מכירה טובה, אני מבינה שעשו לי טוב. אז אם אני חושבת שעשו לי טוב, אני אוטומטית מתרגמת לטוב מה שאני רואה. הרבה פעמים כשאנשים מדברים על קושי במערכת יחסים, נגיד כשבנות מגיעות אליי, וואי, קשה לי עם אחותי, קשה לי עם אמא שלי, קשה לי זה, אחד התרגילים שאני נותנת, קחי שבוע, ובשבוע הזה העבודה שלך זה לפרש כל מה שאומרים לך וכל מה שאותה אחת אומרת לך או עושה לך לטוב. עכשיו בשביל זה צריך להיות נורא יצירתיים לפעמים. כי אם היא עוקצת אותך, לך איך לא תפרשי את זה לטוב. אם היא זה, פתאום את מגלה שכשאת מפרשת לטוב, באמת עושים לך טוב. כי זה הדדי. אין מערכת יחסים שהיא רק שלה או רק שלי. אתם מדברת על אנשים נורמטיביים, בסדר? אין דבר כזה. אני תמיד נותנת דוגמה שאם את בתחרות ריצה ואת מפסיקה לרוץ, את אומרת גם השני מפסיק לרוץ, הוא לא עושה תחרות עם עצמו. אז אם את במערכת יחסים לא טובה עם מישהו, ברגע שאת מפרשת לטוב, אין לו עם מי להילחם כבר. אז את אומרת הוא נהיה יותר טוב. עוד פעם, בהנחה שאנחנו דומים אנשים נורמטיביים. למה אני כל כך מסייגת את זה? כי חס ושלום, מישהו שמתחתנת עם איזה בעל אלים וכל הזמן רק בעין טובה ומפרשת לטוב, כל מה שהוא אומר לה לא תגיע רחוק. זה בדיוק מה שהיא שאלה. אז אמרתי שהכרה לטוב מביאה לעין טובה, והעין טובה מביאה להכרת הטוב. כן. כן. יש מציאות שבהם אני לא אומרת ישר תבואי בעין טובה. אני אומרת, תבדקי, תראי. כן? כשאת מגיעה לפגישה עם בחור שאת לא מספיק בקירה ולא מספיק שומעת עליו, לא. אני לא אומרת ישר תבואי בעין טובה. אני אומרת, בואי תבדקי. לאן את נכנסת? בסדר? לפעמים עין טובה היא גורמת לנאיביות. והשם ישמור הרבה פעמים, דווקא בנות נורא תמימות, נורא נאיביות המפגעות. ולכן אני נזהרת לא לדבר על עין טובה כאן, אלא לדבר על הכרה טובה. כי הרבה פעמים עין טובה שלא במקומה יכולה לגרום לפגיעה. וזה מאוד 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 עדין. אני אומרת, עין טובה צריך על אנשים שמכירים, על מציאות נורמטיביות. אני רואה מציאות לא נורמטיבית, זה לא הזמן ללמד זכות. להיזהר מזה. יש? אני ממשיכה. לכן יסוד גדול הוא להרגיל את עצמו בדרך זו של העבודה מהאהבה, שמצד הכרת הטובות עלינו, אף על פי שהרבה דרכים גדולים ומופלאים יותר מזה בעבודה מאהבה, מכל מקום אי אפשר להימנע גם מזה וכולם כאחד טובים. אומר לנו הרב, יש כל מיני מדרגות בעבודה מאהבה, ויש מדרגות אפילו יותר גבוהות מהכרת הטוב, אבל זאת מדרגה חשובה מאוד מאוד. איזה מדרגה יכולה להיות עוד יותר גדולה מעבודת השם, מהכרת הטוב? עבודת השם מהכרת הטוב היא גם סוג של עבודת השם מאהבה, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה ממנה. מה היא יכולה להיות? איזה עבודת השם במדרגה יותר גבוהה מהכרת הטוב? בלי שאתה רואה את מה? בלי שאתה רואה את הטובה, מה אתה אמר? מאהבה, אבל במובן שגם אם אין פה הטבה אישית אליי. שזה מאוד 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 קשה. אני תמיד מספרת, יש לי רופאת נשים, דוקטור חווה שרייבר, פשוט אישה לא מהעולם הזה, אישה חרדית, היא מומחית מספר אחת בארץ בטיפולי פוריות, כל הקליניקה שלה, לא, אני לא רוצה להגיד מומחית מספר אחת, אני מומחית גדולה, לא יודעת, אולי בינתיים יש עוד מומחיות, מומחית גדולה בפוריות, וכל הקליניקה שלה מלאה תמונות של תינוקות, והאישה הזאת עד גיל 48 הייתה הכרה. והיא כל היום עוסקת בלידות והריונות, לידות והריונות, לידות והריונות. עכשיו, כשאני הכרתי אותה, היא הייתה הכרה. כלומר, בגיל 48 היא ילדה, פעם ראשונה ויחידה בחייה. אבל אני הכרתי אותה עוד בגיל, בוא נגיד, 40 ו-45, ושאלתי אותה פעם, כבר נהיינו חברות. תראה, דוקטור שרייבר, לא מצאת לך עבודה יותר קשה? כל היום רק לראות הריונות ותינוקות? ומה היא אומרת לי? היא אומרת לי, מירב, את יודעת כמה ילדים הבאתי לעם ישראל? אז לא דרך הרחם שלי. איזה תשובה מדהימה. מה בעצם היא אומרת? אני זה לא הנקודה. כאילו אני זה לא הנקודה. הנקודה היא, חשוב שיהיו ילדים מעם ישראל. אז בסדר. אם זה דרך הרחם שלי או לא הרחם שלי, מה זה משנה? זה אולי משנה לי, אבל זה לא משנה את המציאות. זה עבודה מאהבה שהיא לא רק מהכרת הטוב. מראית הגודל. חשוב שיהיה ילדים בעם ישראל. יש ילדים בעם ישראל. אז אני לא זכיתי, אז מה? אז זה יוריד ממני את אהבת השם, העובדה שלא אני זכיתי. בגיל 48 ברוך השם היא זכתה. אבל כשדיברנו זה עוד לא היה באופק בכלל. ומבחינתי זה כמו רחל אמנו. הרי מה רחל אומרת כשהיא מוסרת הסימנים ללאה? חשוב שעם ישראל ייבנה. אני רציתי מאוד שזה יהיה דרכי. הייתי בטוחה שזה יהיה דרכי ודרך יעקב. הקדוש ברוך הוא כנראה מוכיח שזה לא דרכי, ואיבה ומוסרת את הסימנים. ואומרת, עם ישראל ייבנה, זה מה שחשוב. דרכי או לא דרכי, זו לא הנקודה. וזאת נקודה מאוד 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 גדולה. לראות את הגודל של הקדוש ברוך הוא בלי קשר אליי, אותו דבר היה, אתם לא נולדתם אז, אבל אז כולם דיברו על זה, כשנחטף נחשון וקסמן, והייתה תחושה שכל עם ישראל חוזר בתשובה, ובטוח שנחשון וקסמן חוזר בריא ושלם. זאת הייתה חוויה, כל עם ישראל הדליקו, כל הנשים הדליקו בערב שבת נר, מאמינות ולא מאמינות, דתיות ולא דתיות, היה משהו נורא נורא מחבר, והייתה חוויה, כאילו נחשון וקסמן עומד להיות המשיח, כן, הוא יחזור והמשיח יביא אותו בידיים. ובאותה שבת שכל עם ישראל הדליק נר, באותה שבת, הייתה את הפעולה של המטכ"ל, ולא רק שנחשון וקסמן נהרג, גם עוד קצין מהמטכ"ל שלנו, גם הוא נהרג, ניר פורז, שמקום דמו, ואז הייתה תחושה מאוד מאוד קשה. הנה, עשינו את רצונך כביכול, והנה, דדדדד, ולא רק שנחשון לא חזר, עוד חייל הלך לנו בפעולה הזאת. ואני לא אשכח בחיים את אבא של נחשון וקסמן על הקבר אומר, אנחנו נורא רצינו שתגיד כן, אבל לאבא מותר להגיד לא. במילים אחרות, אתה נשארת אבא, ועבודת השם שלנו לא השתנתה כהוא זה רק בגלל שאמרת לנו לא. אבא יכול להגיד לא. והמילים האלה, אני חושב... מה זה? מה קרה? מה פספסנו? אתן רוצות שתי דקות ללכת? מי לא ראתה בחיים שלג? ואין פה אדם אחד שלא ראתה בחיים שלג? שוב, אני לא מתחרה בנפלאות הבורא, אמרנו הכרת הטוב. יאללה, לכו תציצו, קחו דקה ותחזרו. יש לכם דקה. מה נשמע עוד? את מכירה שלג. את מכירה שלג. מי לא אוהבת שלג? למה?
יוצאים אחרי דקה ותרים הביתה.
היית פעם בשלג שלג של נערה?
כשהיינו
מגדר. בסדר, אנחנו לא צריכים להכיר לך שלג. כן. אני במקור מבאר שבע, פעם ראשונה שהייתי פה, כאילו זה היה וואו. מה אתם אומרות?
פה בטח יורד יותר. שנה שערה היה ממש.
נכון, אבל כשהיינו מגדרה, איך לא מילה?
כן.
היה כאילו,
הגיע
לשלג
על הברך. זהו, אני לא יודעת.
לא,
באמת, שנה שעברה.
אני אומרת את זה,
אני אגיד גם כמעט.
לא, אנחנו שבוע יותר מדי.
לא, שבוע יותר מדי.
האמת היא שבעידן הזום כבר התלמידים לא מתפללים לשלג, אמרו בטח יהיה לנו שיעורים בזום.
לא, אני אגיד לך, בואי נכון. זה היה שם.
אז בנימה הזו של הכרת הטוב, עד לפני שבועיים דיברו על השנה הזאת כעל שנה שכונה. ולפני שנתיים שמעתי במו אוזניי מישהו שמספיד את הבניאס, והוא אומר כאילו יותר לא יהיה בניאס, הבניאס הולך להתייבש. אז אני אומרת, ברוך השם, הבניאס שוצף וגועש יותר מתמיד. טוב, אז אמרנו, יסוד הכרת הטוב הוא יסוד מאוד 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 גדול, אבל יש מעליו קומה עוד יותר גבוהה. כן, יסוד הכרת הטוב הוא יסוד בעבודת השם מאהבה, אבל יש יסוד בעבודת השם מאהבה שהוא ברמה עוד יותר גבוהה. כמו הדוגמאות שנתנו על רחל אמנו, וכמו הדוגמה שנתתי על אבא של נחשון וקסמן, שבעיניי הציל הרבה מעם ישראל מכפירה, וכמו הדוגמה של דוקטור שרייבר, זה אנשים שאהבת השם שלהם אינה מותנית בהכרת הטוב הפרטית שלהם. אמנם זהו גם כן בכלל קביעת מקום לתפילתו, כי עניין מקום ומדרגה ומעלה ידועה, שאף על פי שהעבודה, בפרט העבודה שבלב, מצד הכרת גדולתו התברך ורוממות כבודו, שהוא הטוב האמיתי, אי אפשר שתהיה שלמותה בקביעות מדרגה. ועד רבה, כל מה שיוסיף דעת יוסיף הבחנה ומעלה. אדם כל הזמן גדל בעבודת השם מאהבה. אבל תפילה נקראת חיי שעה, ותכליתה גם כן לצאת ידי חובת עבודה מצד הכרת הטוב. ועל כן אין לקבל קודם התפילה טובה מורגשת, כמו שדרשו זיכרונם לברכה מלא תאכלו על אדם, ומאותו השלחת אחרי גבך. כן? בעצם, עבודת השם מאהבה זה אהבה שאינה תלויה בדבר. התפילה זה דוגמה לזה שאדם עובד את השם, גם במקום בו הוא נמצא היום, ולא רק במדרגה העתידית. גם היום אני מתפללת, גם אם עדיין אין לי כוונות הארי, גם אם עדיין אין לי מדרגה מאוד גבוהה, אני כאן בחיי שעה. מה זה, מה הקשר ללא תאכלו על אדם? כתוב לא תאכלו על אדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כן, לא, יש עניין להקדים תפילה. מה זה אותי השלחת אחרי גבך, שהוא מצטט פה? אדם שאוכל לפני התפילה הוא כביכול מזלזל בקדוש ברוך הוא, כאילו מעדיף את עצמו מאשר את הקדוש ברוך הוא. יש יותר מסוים, ואני גם תמיד מביאה את הסיפור של האדמו"ר הרייץ, שאמר, אני לא זוכרת אף פעם אם זה הבת שלו, אם זה הקלה שלו, נראה לי שזה הבת שלו, שהוא אמר לה, עדיף לאכול כדי להתפלל מאשר להתפלל כדי לאכול. בפעמים אנשים מתים לאכול, אז מה הם עושים? רגע, אבל עוד לא התפללתי, אז אני אתפלל מהר כדי לאכול. אז עכשיו זאת אמירה, ואני תמיד אומרת, לא פוסקים הלכה מסיפור. הסיפור הזה בא לסדר לנו את הראש, להיזהר להגיע למצב שבו אנחנו מתפללות רק כדי שנוכל כבר לאכול. במצב כזה אומר האדמו"ר הרייץ, עדיף לאכול כדי להתפלל ולא להתפלל כדי לאכול. אבל באופן קבוע, זה לא ראוי שאדם קודם ידאג לחיי העולם הזה שלו ואחר כך לחיי העולם הבא. כן? אותי השלחת אחרי גבך. קודם אני כאילו, הקדוש ברוך הוא רגע חכה, אני קודם אוכלת. בסדר? כן, שהתפילה זה דוגמה לזה שאני מתפללת עכשיו במדרגה שבה אני נמצאת. כלומר, אני יכולה להגיד עבודת השם מהווה רק שתהיה לי מדרגה נורא נורא גבוהה, כמו של גדולי ישראל. לא, אני נמצאת איפה שאני נמצאת היום, ומפה אני מתפללת, ומפה אני עובדת על אהבת השם, ומפה אני עובדת על הכרת הטוב, גם אם אני לא מבינה את כל הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה, וגם אם עדיין אין לי כוונות של הארי הקדוש. איפה שאני נמצאת, כאן אני... מכאן אני עובדת את השם. Okay? ואני כאילו אסביר את אותו עניין, אחר כך הוא מסביר אי ענב אי חסיד. כן, אדם שקובע מקום לתפילתו, אדם שמבחינתו התפילה היא דבר קבועה, זה אדם שמכיר בחסד הבורא עליו. אוקיי? Okay? ובעצם כל הפסקה הזאת, הרב מדבר על זה, שיש עוד דרך לעבוד את השם, הדרך הראשונה שאמרנו זה דרך הכרת הטוב, הדרך השנייה היא דרך החסיד שעובד את השם מאהבה בלי קשר להכרת הטוב האישית שלו. זה עצם זה שיש פה גודל, עצם זה שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, לא משנה מה הוא עושה או לא עושה לי. בסדר? זה מדרגה שנקראת מדרגת אהבה רבה. כן, שאנחנו אומרות אותה. נכון, יש נוסח של אהבת עולם ויש נוסח של אהבה רבה. אין אהבה רבה, זה הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו היא לא מותנית, והאהבה שלי אליו היא לא מותנית. היא לא מותנית באם טוב לי בחיים או לא, ואם אני רואה את ההכרת הטוב הפרטית או לא, ואם מה שקיבלתי, מה שרציתי מהקדוש ברוך הוא קיבלתי או לא. היא מותנית בעצם זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה, ושאנחנו חלק מעם ישראל, ועצם נוכחות, עצם הנוכחות האלוקית, זה מדרגה שהיא מאוד מאוד קשה להסבר, בגלל שאנחנו לא שם. אין, זה מדרגה של גדולי ישראל שבאמת, באמת, אהבת השם שלהם היא לא קשורה, טוב להם או לא טוב להם, כמו הסיפור על רב זושה, ששאלו את רב אלימלך מליז'נס, איך אפשר לעבוד את השם מאהבה גם כשיש יסורים? הוא אמר לי, ברוך השם, אין יסורים, לכו לרב זושה אחי, שיש לו גם חולאים בגוף וגם קושי, וכל הצרות של העולם היו על רב זושה. אז הלכו לרב זושה ואמרו לו, איך אפשר לעבוד את השם גם כשיש יסורים? אז הוא אמר, באמת אני לא יודע על מה אתם מדברים, לי אין יסורים. עכשיו, מי ששומע את הסיפור הזה ולא מכיר מה זה גדולי ישראל, היה אומר, כן, היה עושה להם ניתוח פסיכולוגי, טוב, יש פה הדחקה, הבן אדם לא מכיר ביסורה ומדחיק אותם, ומכאן עד להודעה חדשה, פסיכולוגיה בגרוש. אבל אדם שאוהב את השם באמת, הוא רואה את דבר השם בכל דבר, גם ביסורים, ולכן חוויית החיים שלו היא לא חוויה של יסורים, היא חוויה של דבקות בהשם, וזה רצון השם. וממילא, אם אני רואה את רצון השם בכל דבר, אני לא רואה פה את היסורים הפרטיים שלי. אבל באמת, אם אני מרב אברהם יחיה ככה, אולי אצלי זה יהיה הדחקה. אצל רב זושה זה ממש 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 לא הדחקה. זה מדרגה גבוהה, ואי אפשר לצנוח אליה. חייבים לעבור קודם דרך המדרגה הראשונה, שהיא הכרת הטוב. בסדר? אבל כן חשוב בעורף, ככה מאחורה, שנדע שיש מדרגה אפילו גבוהה ממנה. יש? זהו, שזה לא מותנה בכלום. לכן אמרתי שלמה קשה לי להסביר, כי אני לא במדרגה הזאת. זו מדרגה שבעצם עבודת השם מהאהבה, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בעולם הזה פה, זה מספיק, לא משנה מה הוא עשה לי. נכון, אבל אמרתי שלמה קשה לי להסביר את זה, כי אני לא שם. הכרת הטוב אני יכולה להבין, אני מכירה טובה. אבל להבין מה זה עבודת השם מאהבה שלא מותנית בכלום, מאוד קשה לי להסביר, אני לא שם. אני כן יכולה להשתמש במילים שהרב מסביר, שזה קשור לראות את חסד השם. זה, לא החסד הפרטי, בסדר? את רוממות השם. כן, שתיהן מאהבה, אבל הכרת הטוב היא יותר בסיסית. בסדר? זה המדרגה שאמרתי לכם על רחל אמנו. אז יש אנשים בעולם שהם חיים במדרגה הזאת. אמרתי לכם, פגשתי אחת כזאת, דוקטור שרייבר, אבל באמת גדולי ישראל הם במדרגה הזאת. רב זושה שאומר, אני לא יכולה לתת לכם דוגמה כי אין לי איסורים, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. בן אדם כולו עטוף באיסורים, וחוויית החיים שלו זה שהוא עטוף באור השם, זה החוויה שלו. אז עוד פעם, אם זה היה אדם פשוט, אולי היינו אומרים, הוא מטייח את המציאות, חלילה מדחיק אותו. במדרגה הזאת זה מקום אחר לגמרי. יש? כן, בבקשה. זה התפילה. חיי שעה זה ביטוי לתפילה, שאני מתפללת גם כשאני לא במדרגה גבוהה. איפה שאני, מפה אני מתפללת. לא תאכלו על הדם, זה לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כן, זה ביטוי לזה שהתפילה היא צריכה להיות מוקדמת לאוכל. אדם שקובע מקום לתפילתו, זה אדם שרואה את ערך התפילה וערך הקדוש ברוך הוא לפני הערך הפרטי שלו. בסדר? זה חלק מהמדרגה הגבוהה הזאת של מדרגת השם מאהבה. של עבודת השם מאהבה. של מה?
של מדרגת החסים.
כן. בסדר? בהצלחה רבה, שנזכה לפתוח את העיניים להכרת הטוב.